ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף מם ב'. השיעור מפוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל חמש שורות מלמעלה. בתחילת השורה אתם רואים צורת פפיון, וגם אצל הגמרא אתם רואים מספר 2. אנחנו התחלנו בשיעור הקודם סדרה של מקורות שדורשים את הפסוק בעל השור נקי, פסוק שכתוב אצל שור תם, שור תם שהרג אדם. הנושא שמופיע אצלנו בגמרות המסומנות בשוליים, שור שהפיל אישה הרה, גרם לה להפיל את הוולד, אין תשלום דמי ולדות. מהו המקור במקרא? הגמרא, תניא אידך, בעל השור נקי. כלומר, הוא נקי, לא חייב לשלם. רבי יוסי הגלילי אומר, נקי מדמי ולדות. אמר לו רבי עקיבא, הרי הוא אומר כי ינצו אנשים, אנשים ולא שברים. אני יכול לדעת פטור דמי ולדות מהפסוק ההוא שנמצא בשמות פרק א' פסוק ב'. אנחנו הבאנו את הפסוק בשוליים, וכי ינצו אנשים ונגפו אישה הרה ויעצו ילדיה, ולא יהיה אסון אנוש יענש, כאשר ישית עליו בעל האישה ונתנן בפלילים. התוכן של הפסוק אומר לנו שאם לא קרה מוות באותו מריבה, ונגפו, היכו אישה הרעה, וזה גרם להפלה, אז יהיה תשלום. וכל זה מתי? כי ינצו אנשים, ואפשר לדייק, אנשים הם יהיו אחרים לפצות, לשלם על הפלה, ולא שברים. ולכן, מה אומר רבי עקיבא? למה יש צורך לפסוק בעל השור נקי, בזמן שיכולתי לדעת את זה מהפסוק השני? כי ינצו אנשים. שפיר כמה רבי עקיבא, הגמרא מחזקת את עמדת רבי עקיבא. לכאורה הוא אומר דבר נכון, אז השאלה מכוון רבי יוסי הגלילי, למה הוא צריך לדרוש בעל השור נקי? אמר רב אולה ברי דרבידי, איצטרך, אני צריך בעל השור נקי בכל זאת. ולפני שנתקדם, מילה על המבנה. אתם רואים פס כפול, וגם בשוליים תחת הכותר מבנה מספור 1-4, 4 ניסיונות להסביר למה לפי רבי יוסי הגלילי צריכים בעל השור נקי. ממשיך הגמרא, איצטרך, סקא דאי דחמינא, אנשים, מה שדרשנו פה, כי ינצו אנשים, אנשים ולא שברים, מה הכוונה? אנשים ולא שברים הדומים לאנשים. אם לא היה לי את הפסוק בעל השור נקי, הייתי חושב לדרוש כך. האנשים הם חייבים לשלם דמי ולדות, ולא שברים אדומים לאנשים. מה אנשים מועדים? אף שברים מועדים. אלו פטורים לשלם דמי ולדות. התם מחייב. כך הייתי חושב, שתם שהפיל ולדות ישלם דמי ולדות. כתב רחמנה, לכן כתב התורה בעל השור נקי ופטור, שגם אתם פטור. שמענו, נכון? אבל מה שאמרנו עכשיו הוא תמוע. אמר רבה, וכך הוא מביע את התמיעה באמירה עממי, אומר יציבה בערה וגיורה בשמי שמיה. האזרח העיקרי הוא בערה, והגיר הוא למעלה בשמי שמיה. כלומר עולם הפוך, היציבה האזרח העיקרי הוא למטה, והזר הוא למעלה. ומה הכוונה? לחשוב שהפטור הוא על שור המועד, והחיוב תשלום הוא דווקא על שור התם. הפוך צריך להיות. אלא אמר רבא, יצטרך. אז הוא נותן לנו את הגישה שלו. למה יש צורך בכל זאת לבעל לשון הקי? מה הייתי חושב אם היה לי רק כי ינצו אנשים? סלקא דחמינא, אנשים הם חייבים דמי ולדות, ולא שברים אדומים לאנשים. מה אנשים מועדים? אף שברים מועדים, וקו החומר לתמין דפטירי. עוד פעם, מי חייב אנשים? בן אדם שגורם הפלה, הוא ישלם דמי ולדות, ולא שור שדומה לאיש. באיזה מובן? כמו שאנשים, אנחנו יודעים שאדם מועד לעולם, גם שור שהוא מועד, הוא יהיה פטור מדמי ולדות, וקל וחומר לתם, לשור תם שהוא פטור. כך הייתי חושב אם היה לי רק הפסוק שהזכיר רבי עקיבא, אנשים. הדא כתב רחמנא בעל לשון נקי, ולכן התורה ממשיכה לכתוב עוד פסוק בעל לשון נקי, תם פטור ומועד חייב. שאם אנחנו רוצים למעט שברים שלא ישלמו דמי ולדות, רק השור תם לא ישלם דמי ולדות, אבל מועד חייב. וגם נציין שהפסוק בעל לשון נקי כתוב אצל שור תם, הוא פטור מדמי ולדות. וכאן אנחנו מתחילים קושיה ארוכה, וכך מסומן אצלנו בגמרות. אמר לי אביי, אלא מעטה גבי בושת נמי נימה הכי. יש קטע כעת בסוגריים ובכוכבית מצד הגמר כתבנו, הקטע שבסוגריים הוא פירוש הכי. אמרנו פה גבי בושת נמי נימה הכי. מה זה הכי? זה יופיע בתוך הסוגריים. אם קודם מדלגים על הסוגריים, רואים את רצף הקריאה. אם אנחנו נעשה את זה כעת, קראנו בגמרא אלא מעט אגבי בושת נמי נימה אחי, ואחרי הסוגריים וכי תימה אחי נמי, ואם באמת תגיד כך אי אחי, אז הניסוח של הגמרא היה צריך להיות לתני בעל לשון נקי. רבי יוסי הגלילי אומר פטור מדמי ולדות ומבושת, וזה לא כתוב ככה. אנחנו נחזור על הקטע שבסוגריים, שנבין מה רצה הגמרא בהצעה, שאם אנחנו נדרוש כמו שרבא דרש, גם אצל בושת נגיד אותו דבר. רק נלמד ביחד קטע ברשי כהקדמה לבאות. רשי גבי בושת נמי דקיימלן שורו שבייש פטור, ונפגלן מכי ינצו אנשים, הנה המילה עוד פעם, אנשים, יחדיו איש ואחיו וקרבה אשת וכו', וקצותה את כפה. וזה, מה זה קצותה את כפה? זה לא כמו שיש מדינות שאומרים שמורידים איברים בגלל עבירות מסוימות, אלא זה ממון, דהיינו בושת. מה שמתואר ומוזכר בפסוקים האלו שרשי מביא, אין צורך להיכנס לפרטי פרטים, רק שנציין שפסוקים אלו דנים בעניין תשלום בושת. ורשי הביא את המילה אנשים מהפסוק בדברים פרק חפי פסוק א', פסוק י' א', כתוב כי נצאו אנשים. אז עכשיו עם ההקדמה הזאת ניכנס לגמרא. אם אנחנו נדרוש כמו שדרשנו בעניין דמי ולדות, גבי בושת נמי נימה אחי אנשים, אני קורא בתוך הסוגריים, ולא מתי יש בושת, אם מדובר בבן אדם שהוא גרם בושת, ולא שברים הדומים לאנשים. אצל שברים הדומים שלהם לא יהיה בושת. מה אנשים מועדים? מה שברים מועדים? וכך הוא אומר לתמין דפטירי, ו- בוודאי שור תם יהיה פטור. הדר כתב רחמנה, בעל השור נקי, תם פטור ומורד חייב. אז מה יוצא מכאן? ששור מועד שגרם בושת יהיה חייב, בעל השור יהיה חייב לפצות על כך. וחיתי מהחינמי שכך, נכון, ששור שור שגורם בושת, הבעלים ישלמו עבור הניזק. אז אם אתה תגיד כך, יחי, ליטני, אז היה מקום לומר, ויש לנו חץ שמחזיר אותנו לבריתה למעלה, היה מקום לכתוב כך, בעל השור נקי, רבי יוסי הגלילי אומר, פטור מדמי ולדות ומבושת. זה לא כתוב ככה. אז מה אנחנו אומרים בשלב הזה? שכשאנחנו אומרים אנשים ולא שברים אדומים לאנשים, כל השברים הם פטורים מבושת. ואין התפקיד של בעל השור נקי לחלק בין תם למועד. אז לכן לא כתוב למעלה בעל השור נקי ויוצא הגלילי אומר נקי מדמי ולדות ומבושת, כי בעל השור נקי לא בא לפתור את שור התם מבושת. אלא כפי שאמרנו מקודם, אין תשלום בושת אצל שברים, אלא אנחנו רוצים לדעת מה הצורך היה לרבי יוסי הגלילי להביא בעל השור נקי לפתור מדמי ולדות, בזמן שיש לנו פסוק אחר, כי נצאו אנשים חייבים בדמי ולדות ולא שברים. אלא אביי ורבא דאמרי תרוויו, אם היה רק דברי רבי עקיבא, מה היה התוצאה? אנשים, אני יחד איתכם נדלג על הקטעים שאתם רואים פה בסוגריים, וכתבנו בשוליים דילוג על קטעים בסוגריים בלימוד הראשוני מקילה על רצף הקריאה, וכן בהמשך בגמרא במספר 4. אז אנחנו נעשה אותו תרגיל גם בהמשך. אז קודם הקריאה בלי צורך להבנה, אני קורא עוד פעם, אלא אביי ורבא דאמרי תרוויו, אנשים, ואני מדלג, ולא שברים, ואני מדלג, הדר כתב רחמנה, בעל השור נקי דפטור. עכשיו עוד פעם לקרוא ברצף, אלא אביי ורבא דאמרי תרוויו, הם באים להסביר רבי יוסי הגלילי, אם היה לי רק דברי רבי עקיבא היה יוצא כך. הם שניהם אומרים אנשים, אין אסון באישה יאנשו, אם האישה לא מתה באותו תגרה שמתואר בפסוקים, אז יאנשו. מה זה יאנשו? ממון, יהיה תשלום ממון על ההפלה. יש אסון באישה, אם היא מתה לא יאנשו, כי אז נכנס הכלל קם לי בדרה במיני, אם בן אדם נרצח על זה יהיה העונש, וזה כרוך, אני כאן לא מדייק, אני מדבר פה באופן כללי, רצח אדם, רציחת אדם כרוך במיטת בית דין, וכשמטילים עונש מיטת בית דין לא מענישים בנוסף תשלום ממון. אז זה מה שאנחנו היינו לומדים מאנשים, כי בפסוק שקראנו מוקדם יותר, שמות חפה לפסוק חפת, והוספנו את זה שם למעלה בגמרות שלנו, וכי יעצו אנשים ונקפו אישה הרע ויעצו ילדיה ולא יהיה אסון, אם אין מוות אנוש יענש יהיה תשלום ממוני. זה לגבי בן אדם. ממשיך הגמרא, ולא שברים, הדיוק, כמו שאמרנו מקודם, ולא שברים, דאף אגב דיש אסון, יאנשו. בעניין שור שגורם הפלה, גם אם השור הרג, נגיד הרג את האישה, והיא גם, ובכך גם הפילה, למרות שיש אסון, יש תשלום ממון. הדר כתב רחמנה, בעל השור נקי, לכן אני צריך את הפסוק שהביא רבי יוסי הגלילי. בעל השור נקי, דפטור, שיש פטור דמי ועדות. שוב פעם, אם היה לי רק מה שרבי עקיבא ציטי, כי ינצו אנשים, הייתי חושב שאם אצל שור היה מיטת אדם, יהיה תשלום דמי ולדות. כמה שמלן בעל השור נקי שפטור. מתקיף לרב עדה ברעבה, עתו באסון טליה מילטה, בכוונה טליה מילטה. אנחנו נסתכל ברש"י, עתו באסון טליה מילטה, בכוונה טליה מילטה, ואפילו יש אסון באישה, גם אם האישה מתה, יאנשו אצל אנשים, בני אדם, אם נתכוון לחברו, עם, בתגרה שהתורה מתארת, אם יש תגרה בין שני גברים, נגיד, א' מתכוון להרוג את ב', והוא במקום זה הרג את האישה, זה הכוונה פה, ואפילו יש אסון באישה, יהיה תשלום אם נתכוון לחברו. הוא לא התכוון לאישה, הוא התכוון להרוג את חברו, ומה לעשות? נהרג האישה, יהיה תשלום. זה סביר עלי כרבי שמעון, רבדה שהוא מביא לנו את הגישה הרביעית, הוא סובר כמו רבי שמעון, דיאמר במסכת סנהדרין, באילו הן הנשרפים, באותו פרק, נתכוון להרוג את זה והרג את זה, פטור ממיתה. אין מיתת בית דין במקרה כזה. אם אין מיתת בית דין, וחייב ממון. אז הוא מחייב, הוא מחויב, כי הכלל שקם לי בדרה במיני לא תופס כאן. ולט לי ותנא בי חזקיה, וגם נוסיף שרב עדה לא מקבל את תנא בי חזקיה, דאמר, לא חילקת בו בין מתכוון אישן מתכוון לחייבו ממון אלא לפוטרו ממון. זה תנא בי חזקיה, שבכל מקרה, גם אם אין מיתת בית דין, מאחר שמדובר בעבירה שיש פוטנציאל למיתת בית דין, אז פטור ממון. זה הדרשה של תנא בי חזקיה, ורב עדה לא מקבל את זה. כי הוא סובר שאם בפועל אין מיתת בית דין, אז יש תשלום ממון. ולא יהיה אסון, דקרא אותו פסוק שקראנו מקודם, בחברו הדריש לי. אם אין אסון בחברו, אם הבן אדם שהוא התכוון להמית לא מת, ואפילו יש אסון באישה, גם אם האישה מתה, יענש, יענש כוונה תשלום ממון. וכיוון דאנשים ההיכד יש אסון נמי יענשו, ומאחר שבמקרה של בני אדם גם אם יש אסון, כלומר גם אם יש אדם שמת אבל הוא לא זה שהתכוון אליו, נמי יענשו, יהיה תשלום ממון גם במקרה של מוות. השתכך דעמית שברים בין ביש אסון בין בשאין אסון. זאת ונשים, סליחה, שברים לא ישמו אף פעם, בין אם יש מוות בין אם אין מוות, אף פעם לא ישמו. אם כן הוא בעל השור נקי, למה לי? אני לא צריך בעל השור נקי ללמד על פטור דמי ולדות אצל שברים, כי יכולתי לדעת את כל זה מכי ינצו אנשים. וזה כל מה שרשי מסביר עכשיו, זה הכוונה של מה שקראנו בגמרא, ונקרא עוד פעם, מתקיף לרבה דרבה עתו באסון טליה מילטה, בכוונה טליה מילטה. ומכוח זה הפסוק בעל השור נקי מיותר, אלא אמר רבה דרבה, אז הוא כאן בא להצדיק למה אני צריך בעל השור נקי. וככה אנשים, תשימו לב, עוד פעם, פה נדלג על הסוגריים, ולא שברים. נדלג, לכן כתב רחמנה בעל השולטי דה פטירי. אז עכשיו נמלא את התוכן. אלא מרבה לברבה, אנשים כי נתכוונו זה לזה, שאותם דברים שהיו בתגרה, אחד מתכוון להרוג את השני. אף אגב שיש אסון באישה, למרות שהיא מתה, יאנשו, כי במקרה כזה אין מיטת בית דין. זה הכוונה, זה מה שהסברנו מקודם, התכוון לזה והרג את זה. נכון, העד זה שנהרג הוא לא היה בכוונת ההורג, ולכן יאנשו, ולכן יש מקום לשלם ממון. כי נתכוונו לאישה עצמה והיא באמת נהרגה, לא יאנשו. ובניגוד לתיאור הזה באנשים ולא שברים, אפילו נתכוונו לאישה עצמה, יאנשו. כך הייתי חושב אם היה לי רק הפסוק שהביא רבי עקיבא, ויוצא בשלב הביניים. אצל שברים, גם אם השור התכוון לאישה והרג אותה, יהיה תשלום דמי ולדות. כתב רחמנה בעל השור נקי דפטירי, שגם במקרה כזה שהשור התכוון והמית את האישה, אין דמי ולדות. וכן קריאת הרב חגי, רב חגי מדרומה, אתה בעיתי מתנית בידי כבתי דרב עדה בר אהבה. והתורה, הגמרא מציינת שרב חגי הביא מקור תנאי שמבסס או תומך בגישתו של רב עדה בר אהבה. תניה אידך, בעל השור נקי, רבי עקיבא אומר, וזה מאוד מאוד מפתיע, נקי מדמי עבד. אני אומר שזה מפתיע לאור המשך הגמרא. רבי עקיבא דורש בעל השור נקי ללמד שאם שור הורג עבד, בניגוד לבן אדם ישראלי הורג עבד, אז הוא חייב מיתת בית דין והוא פטור מתשלומים. בדרך כלל שור שהורג עבד חייב לשלם מה שאנחנו קוראים 30 של עבד. כאן הבאנו פסוק בשור תם, בעל השור נקי אומר ששור תם לא ישלם, אם הוא הורג עבד הוא לא ישלם את ה-30 כסף שהתורה מחייבת במיתת עבד. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', אחרי ששמענו שרבי עקיבא דורש בעל השור נקי ללמד נקי מדמי עבד, למה רבי עקיבא זקוק לבעל השור נקי? הרי מקודם ראינו שרבי עקיבא תקף את רבי יוסי הגלילי ואומר לו בעל השור נקי בעצם לא מלמד מה שאתה טוען, אני יכולתי לדעת את זה ממקור אחר. אז כאן הגמרא שואלת על רבי עקיבא, למה שהוא לא יגיד לעצמו את מה שהוא אמר? ואנחנו חוזרים לדף מם א' עמוד ב', שמה ראינו רבי אליעזר דורש בעל השור נקי, נקי מחצי כופר, ועליו, על רבי אליעזר, בא רבי עקיבא ואומר פשוט שהוא פטור. למה? אם מדובר בשור שהרג, אנחנו סוקלים את השור. וככה רבי עקיבא התבדל שם, ויש, אמרנו שיש פה חיצים שמחזירים אותנו מהם א' עמוד ב', חצי השני של הדף, שם ראינו רבי עקיבא אומר, ולא הוא עצמו אין משלם אלא מגופו. כשמדובר בשור תם, התשלום יהיה, אמור להיות מהגוף, אבל סוקלים אותו במקרה של הריגת אדם וגם הריגת עבד. אז הוא אומר, ולא הוא עצמו אין משלם אלא מגופו, הביאהו, תביא את הגופה לבית דין וישלם לך. וזה כמובן אבסורד, הרי אחרי שהשור נסקל אין מה לשלם ממנו. התשלום משור, אני אומר עוד פעם, תשלום של שורתם הוא מגופו. אז גם פה הגמרא שואלת, נאמר רבי עקיבא לנפשי, שהוא יגיד לעצמו, למה צריך פסוק ללמד שהוא פטור מדמי עבד, ולא עצמו אין משתלם אלא מגופו, הביאו לבית דין וישלם לך. גם בלי הפסוק יכולתי לדעת שאין תשלום. וכאן אנחנו בעצם מתחילים סוגיה, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נשא סלש מבנה, אנחנו גם רואים ציור של משולש, תשובות לשאלה, למה רבי עקיבא צריך הפסוק של בעל השור נקי לפתור שור תם מדמי עבד? הרי גם בלי הפסוק אין לבעלים לשלם, דתם משלם מגופו, ושור זה שהרג את העבד נסכל וממילא אין מאיפה לשלם. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רב שמואל בר רב יצחק, כשקידם בעליו ושחתו, כלומר קודם שנגמר דינו, הבעלים שחתו אותו שור שהרג את העבד, במקרה כזה אני צריך את הפסוק לפתור את הבעלים מדמי עבד. למה? מהו דתימה? אם לא היה לי הפסוק הייתי חושב לשתלם מיני, לשלם מהבשר, כמה שמלון הפסוק מלמד הועיל ובר קטלה הוא, מאחר שהשור הזה חייב מיתת בית דין, הרי הוא הרג עבד, אף אגב דשחתי לא לשתלם מיני, אף הפי שהוא שחט את השור אין ממנו תשלום. הגמרא שואלת, לפי דברי רב שמואל ברב יצחק, אי הכי, למה מוקדם יותר ראינו שרבי עקיבא הקשה על רב אלעזר בדף מם א' עמוד ב', כמו שהראינו מקודם, לרבי אלעזר נמי השאלה הייתה למה צריך פסוק לפתור מחצי כופר, ועל כך רבי אלעזר הביא את הפסוק בעל השור נקי, למה רבי עקיבא תקף אותו? רבי אלעזר היה יכול לומר, אני צריך את הפסוק גם כמו שאתה אומר, כשקידם ושחתו. יש פה קטע, כמה שורות טובות, בערך 8 שורות בתוך סוגריים, בשוליים כתבנו כך אצל הכוכבי, מטרת הסוגריים להראות שיש קושי בתשובתו של רב שמואל בר רב יצחק וזקוקים להסבר חדש. בתוך הסוגריים הגמרא מעלה קושיות ומנסה לתרץ, אבל לקראת סוף הקטע בסוגריים נשאר הקושי. עקב כך הגמרא ממשיכה לתשובת רב אסי. ואם אנחנו נדלג לשנייה בקטע שבסוגריים, ואנחנו רואים אלא אמר רב אסי היי מילטה וכו'. אז אנחנו חוזרים לבעיה, לקושי שיש לנו בתשובת רב שמואל ברב יצחק, כי אם הצורך לפסוק הוא כדי לפתור תשלום גם במקרה שהבעלים הקדימו ושחטו את השור שהיה חייב מיתת בית דין, שהפסוק בא ואומר שאין בכל זאת תשלום מן הבשר, זה היה גם תשובה טובה בשביל רבי אליעזר, ורבי עקיבא לא היה צריך להקשות עליו. אנחנו חוזרים לגמרא. הגמרא עונה, החינמי, אתה צודק שרבי עקיבא לא היה צריך לתקוף את רבי אליעזר, אז למה בכל זאת הוא תקף אותו? וסבר, רבי עקיבא סבר, דילמה אית לי, כלומר לרבי אליעזר, טעמה אחרינה, דעדיף מאי ונה מלא. חשב רבי עקיבא שאולי לרבי אליעזר היה סיבה אחרת להצריך את הפסוק של בעל לשון נקי, ושהוא יגיד אותו. עכשיו רבי אליעזר לא אמר משהו אחר, ורבי אליעזר הגמש פונה כעת לרבי אליעזר, נמי לשני לי שקדם משחתו, אותו דבר שרבי עקיבא עצמו אומר כהצדקה לפסוק. למה רבי אליעזר בדף מם א' עמוד ב' הוא לא ענה לרבי עקיבא עם התשובה הזאת שקדם ושחתו? ראינו דיון שלם במם א' עמוד ב' מה ענה רבי אליעזר לרבי עקיבא, אבל הוא לא ענה עם מה שרבי עקיבא עצמו אומר. כנראה שרבי אליעזר ראה איזושהי חולשה בתשובה הזאת שקידם ושחתו, וכאן הגמרא מסבירה. אמר לך הטעם במם א' עמוד ב', הטעם הוא דנתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם, דשור לאו בר קטלה הוא כלל, דסלקא דאיתך אמינא, מאחר שאין שום חיוב מיתה, היה מקום חזק לחשוב, סלקא אמינא, נחייב, שיש מקום לחייב בחצי כופר. איצטר קרא לימותי, ולכן יש צורך לפסוק למעט גם במקרה כזה, שאין שום חיוב מיתת בית דין ברקע, פטור מהתשלום. אבל אחד מעיקרה בר קטלה הווי, אבל כאן שמה מדובר פה? מדובר פה בשור שהרג את העבד, השור עצמו בר קטלה, לא צריך קרא אף אגב דשחתי, אין צורך פסוק לפתור, זה פשוט הוא פטור גם בלי הפסוק, גם אם שחת את השור. פשוט אומר רבי אליעזר שאין תשלום, כי מדובר פה במקרה שברקע קיים חיוב מיתת בית דין. אנחנו נסתכל ברש"י בשורה ראשונה בשורות הקצרות. אמר לך רבי אליעזר שקדם ושחתו לא יצריך קרא כדי לפתור מתשלום, דהתם כי הרגו שלא בכוונה. זה העניין של במא' עמוד ב' שדובר על התכוון להרוג את הבהמה והרג את אדם, שמה כשהוא הרג אותו שלא בכוונה יצטרך למפטרי מכופר, כי שמה אין סקילה והיה מקום לחשוב שיש תשלום. דשור לאו בר קטלה הוא כלל ואילו מעטי אבי אמינא, אם הפסוק לא היה בא למעט מתשלום, מצורך לתשלום, אבי אמינא עיקר חיובו כופר, מאחר שאין מיתת בית דין אז יש מקום לחייב תשלום ממוני. אבל הכה כשמדובר בהריגת העבד, דשור בר קטלה הוא תחילת דינו נפטר מממון ולא חלה עליו תשלומים. למה אין תשלומים? דאיקא למימר, כשמדובר בשור שחייב מיתת בית דין יש מקום להגיד הביאו לבית דין ותביא את השור לבית דין ונשלם לך, ואת זה אנחנו יודעים שהוא לא יכול לעשות. הלכך כי קדים ושחתו נמי בלא קרא, גם בלי פסוק מפטר ולא צריך קרא. אנחנו חוזרים לגמרא. ולרבי עקיבא נמי ודאי אחי הווי, כל מה שרבי אליעזר טען ומה שגמרא טען בשמו גם תקף אצל רבי עקיבא, שכשמדובר בשור שרג את העבד למה יש פתוח? הרי מדובר בשור טעם, התשלום הוא רק מגופו, ואז יגיד בעל השור תביא את השור שחייב סקילה ונשלם מגופו, וזה בלתי אפשרי. הגופה לא שווה כלום, הוא לא ראוי ואין מקור אחר לתשלום. אז השאלה שוב פעם, למה רבי עקיבא צריך את הפסוק של בעל השור נקי לפטור מדמי עבד? אני מוסיף, פטור מדמי עבד גם אם קדם ושחתו. וכפי שרשי שקראנו אמר בדיבור המתחיל, אבל החדשו בל קטלהו, תחילת דינו. ברגע שהוא הרג עבד, אותו שור, נכון אחר כך קדם ושחתו, אבל תחילת דינו הוא נפטר מממון. ובכך לא חל עליו תשלומים. אנחנו חוזרים לגמרא, אלא אמר רב אסי, היי מילתא, מה שאני עומד לומר, מפי דגבר רבא שמילי, ומי זה הגבר רבא? אומנו רבי יוסי ורבי חנינה. למה רבי עקיבא צריך פסוק של בעל לשון נקי לפטור שורתה מדמי עבד? סלקא דאיתך אמינא, הואיל ואמר רבי עקיבא, אף תם שחבל באדם משלם במותר נזק שלם, זה סוגיה שלמדנו מוקדם יותר במסכת, ששור תם, אם הוא חבל באדם, ואפילו אם האדם חבל בחזרה בשור, אבל החבלה, הנזק של השור תם באדם הוא יותר, אז זה הכוונה פה, משלם במותר נזק שלם. גם תם הוא ישלם כשהוא חובל באדם, בניגוד לחבלה בשור שמשלם חצי נזק, השור תם ישלם במותר נזק שלם. אז כך הייתי אומר, מאחר שכך אומר רבי עקיבא, אז משתלם נמי דמי עבד מעלייה. כך היה מקום לחשוב. לכן כתב רחמן הבעל שור נקי שהוא פטור מדמי עבד. רשי, נשלם דמי עבד מעלייה, ואף אגב דמיתה, למרות שהוא השור חייב מיתה, דהה לגבי חבלת אדם, אין תורת תם עליו, ואינו נפטר בטענת הביאו לבית דין, כתב רחמנה נקי. שוב פעם, למה לפי ההסבר של רב אסי יש צורך לבעל השור נקי? כי בלי זה הייתי חושב, כשמדובר בשור תם שהרג עבד, הוא ישלם דמי עבד מעלייה, כי אנחנו ראינו כבר ששור תם יצא מדיני או מתורת שור תם בחבלת אדם. אז כמו בחבלת אדם שור תם יוצא מתורת תם, וזה בא לידי ביטוי בכך שתם שחבל באדם משלם נזק שלם, גם שור תם שהרג את העבד, למרות שתורת שור תם אומר שהוא משתלם מגופו, ואז יש לבעלים לטעון הביאו לגופה לבית דין ונשלם לך, אבל כל זה ממה? מתורת שור תם. אבל ראינו יציאה מתורת שור תם במקרה אחד, אז אולי גם בזה, בהריגת עבד, נצא מתורת שור תם, ולכן חייב לשלם דמי עבד. לכן בסופו של דבר אני צריך את הפסוק בעל לשון נקי ללמד פטור מדמי עבד. אמר לרבי זירא לרב אסי, רב אסי שהביא את ההסבר הזה, רבי זירא שואל אותו, והתברי לשון לשבור, הוא שבר, והתברי רבי עקיבא לגזיזי. אנחנו נבין את זה בהמשך, אומנם למדנו את זה בעבר. רבי עקיבא עצמו שבר, מה זה לגזיזי? לכוחו. דתניא, רבי עקיבא אומר, יכול ישלם מן העלייה, מה שהזכרנו פה, המותר בנזק שלם. בטעם שחבר באדם, רצינו להראות שהוא משלם נזק שלם, ובכך הוא יצא מתורת טעם. אז אם אתה אומר שיצא מתורת טעם, זה יאמר לנו שבנזק אדם הוא לא ישלם מגופו, ישלם מן העלייה. ועל זה בא רבי עקיבא ומבהיר, האם באותו מותר נזק שלם ישלם מן העלייה? תלמוד לומר, כמשפט הזה יעשה לו. ומה זה אומר? מגופו משלם ואינו משלם מן העלייה. אז בסופו של דבר, אנחנו לא רואים היציאה מתורת תם, ואם כן, גם במקרה שהוא הרג את העבד, תם משלם מגופו, אבל השור נסכל. אז הבעלים יכולים לטעון, הביאו לבית דין ואשלם לך, וכפי שאמרנו, זה לא אפשרי. ולכן, ממילא אני מבין שיש פטור מדמי עבד, אני לא צריך בעל השור נקי לכך. אלא אמר רבא, אני צריך בעל השור נקי לרבי קיבא לפטור מדמי עבד. למה? סלקה דייתא חמינא, הועיל ומחמירני בעבד יותר מבן חורין. אנחנו נדלג על שתי שורות האלו. משתלם נמי דמי עבד מן העלייה. נכון, אצל בן, הריגת בן חורין יש דינים מסוימים שעוד מעט נחזור ונפרט אותם בתוך הסוגריים, אבל אנחנו גם רואים שיש החמרה, יש גישה חמורה כשמדובר בעבד יותר מבן חורין. אם כן, אז משתלם, אחרי הסוגריים כתוב משתלם נמי דמי עבד מן העלייה, היה מקום לחשוב שבאמת כן ישלם, כתב רחמנא, בעל השור נקי לפטור את השור תם מתשלום דמי עבד. ואחרי זה הגמרא ממשיכה ואומרת, תניא קבתי דרבא. אז אנחנו התחלנו להכיר דברי רבא, ואחר כך יהיה ברייתא לסייע לו. אנחנו בתוך הגמרא שלנו, הגמרות המסומנות, אתם רואים צורת בית, ובשוליים תחת הכותרת מבנה, מה המטרה של הבית? ליצור קשר בין דברי רבא והברייתא שמובא לסייעו. פס כפול ישמש אותנו להבליט הביטוי בן חורין עבד. אנחנו נקרא עוד פעם, אלא אמר רבא, אני צריך את הפסוק בעל השור נקי לרבי עקיבא לפטור מדמי עבד. למה? סלקא דייתא חמינא, הועיל ומחמירני בעבד יותר מבן חורין. בתוך הסוגריים, שבן חורין יפה סלע נותן סלע, 30 נותן 30, כשמדובר בהריגת ישראלי על ידי השור, התשלום יהיה לפי שווי הבן אדם. זה לפי שווי. ועבד יפה סלע נותן 30, גם אם העבד הוא לא שווה כמעט כלום, הוא מאוד שווה, הוא שווה מעט כסף, סלע, נותנים פי 30 עבור הריגתו. אז אנחנו רואים שמתייחסים להריגת עבד יותר מהריגת בן חורין. מאחר שכן, משתלם נמי דמי עבד מן העלייה. נכון שאצל הריגת בן חורין שור תם פטור מהתשלום, זה נקרא כופר, אבל מדמי עבד מי אומר שיהיה פטור? אנחנו רואים איך שאנחנו מחמירים לגבי עבד. לכן מה כתב רחמנא בעל השור נקי? לכן הפסוק בא ודוחה את המחשבה הזאת, וגם בהריגת עבד השור תם לא ישלם השלושים כסף. תניא קבתי דרבא, בעל השור נקי, רבי קיבא אומר, נקי מדמי עבד. והלא דין הוא, מה אני צריך את הפסוק? הועיל, אני יכול להגיע מכוח הסברה, מכוח קו החומר. הועיל וחייב בעבד, וחייב בבן חורים. אני אמרתי קו החומר, זה לא מדויק, אלא על ידי סברה. זה דין הוא. מאחר ש... יש חיוב בעבד, יש חיוב בבן חורין. מה כשחייב בבן חורין חילקת בו בין תם למועד, שרק מועד משלם כופר ותם פטור? אף כשחייב בעבד, העניין שלנו, השלושים כסף, נחלק בו בין תם למועד ונפטור תם מדמי עבד. ולמה להקרא? ועוד קו החומר, ובנוסף לכך נשמיע קו החומר. ומה בן חורין שנותן כל שוויו? חילקת בו בין תם למועד. עבד שאינו נותן אלא 30, דהיינו אם עבד הוא עבד מאוד יקר, והוא הומת על ידי שור. התשלום בכל זאת יהיה רק 30. אז עבד שהוא נגיד קל במובן הזה שאינו נותן אלא 30, אינו דין שנחלוק בו בין תם למועד, פשוט שרק אצל מועד יהיה תשלום ולא אצל תם. לא, הגמרא דוחה את הנאמר מחמירני בעבד יותר מבן חורין, שבן חורין יפה סלע נותן סלע 30, נותן 30, ועבד יפה סלע נותן 30. יכול יהיה חייב, אולי בהריגת עבד בעל השור, גם אם מדובר בשור תם, יהיה חייב לשלם דמי עבד. תלמוד לומר בעל השור נקי, פסוק שכתוב אצל שור תם, נקי מדמי עבד, וזה תואם לדברי רב שראינו מקודם. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מה הבעל בירושת נזקי אשתו. כופר, תשלום הריגתה על ידי שור. אז אנחנו רוצים לדעת שבעל בא לרשת את נזקי אשתו, אשתו שניזוקה, אולי דוגמה, היא נהרגה, אז זה תשלום כופר. האם הבעל יורש את זה? נזיקין, נזק וצער. שלוש, דמי ולדות. בכל הדברים האלו, איפה עומד הבעל כשמדובר בירושת אשתו? תנו רבנן, והמית איש או אישה. זה פסוק שכתוב אצל שור מועד, שרג איש או אישה. אמר רבי קיבה, וחימה בא זה ללמדנו. אם לחייב על האישה כאיש, הרי כבר נאמר, כי ייגח שור את איש או את אישה. אני כבר רואה שיש את גישה שוויונית. אז מה אני צריך את הפסוק והמית איש או אישה? אלא להקיש אישה לאיש. מה איש? נזקיו ליושב, אף אישה נזקיה ליושב. והכוונה פה, יושב כמו אח או אבא שלה, ולא לבעלה. הגמרא שואלת, וסבר רבי עקיבא לא ירית לבעל? הייתכן שרבי עקיבא סובר שהבעל לא יורש אותה? והתניא, וירש אותה, מכאן שהבעל יורש את אשתו, דברי רבי עקיבא. אמר ריש לקיש, לא אמר רבי עקיבא שאין הבעל יורשה, אלא בכופר. הועיל ואין משתלם אלא לאחר מיטה ואבלי ראוי. התשלום הזה של כופר זה שולם אחרי שהבן אדם נהרג, זה לא תשלום שבן אדם יכול להחזיק בו בעודו בחיים, וזה נקרא ראוי, מה שכסף שעתידי לבוא, כסף שלא היה בידי הבן אדם בחייו. אז מאחר שכן שהכופר הוא מוגדר כראוי, ואין הבעל נוטל בראוי כבמוחסק. הבעל יורש דברים שאשתו הייתה מוחסקת בהן בחייה, ולא בדברים עתידיים. מהי טעמה? עכשיו נפנה לרשי, מהי טעמה? אין כופר משתלם אלא לאחר מיטה. אף אגב דכתיב והמית, נאמה דכיוון דעמדוהו למיטה לשתלם מחיים. אז הגמרא שואלת השאלה, מה איתה, מה, למה אתה אומר שכופר משתלם רק לאחר מיטה? אמר קרא, ממשיך הגמרא, והמית איש או אישה, השור יסכה וגם בעליו יומת, אם כופר יושט עליו. אומר רשי, והמית שור אינו בסקילה עד שימות הניזק, תכתיב והמית איש והשור יסכה. כעת הגמרא מקשה על ריש לקיש. ריש לקיש אמר שבעל אינו יורש רק כשמדובר בכופר. שואל הגמרא, ובנזיקין לא אמר רבי עקיבא? שמה? שאין הבעל יורשה והתניה, היכה את האישה ויצאו ילדיה, נותן נזק וצער לאישה ודמי ולדות לבעל. יש הערה בבח, והוא כותב פירוש: אם אין הבעל קיים, נותן המזיק דמי ולדות ליורשיו ולא לאישה, ואם אין האישה קיימת, נותן המזיק נזק וצער ליורשיה. עלמא דאף בשאר נזיקין דלאו כופר, נמי הוי נזקיה ליורשיה ולא לבעל. אנחנו חוזרים לגמרא. אין הבעל, אם הוא כבר אינו קיים, אותו מזיק נותן הדמי ולדות ליורשיו. אין האישה, כי ראינו מקודם בשורה הקודמת שנזק וצער ניתן לאישה, אם אין האישה, נותנת ליורשיה. הנזק וצער ניתן ליורשיה. וכפי שראינו וקראנו מקודם לבח, אנחנו רואים פה שגם שאר תשומי נזיקין שהם אינם כופר, גם אלו ליורשיה ולא לבעל. יש קטע שבסוגריים, וכתבנו למטה אצל הכוכבית, הסוגריים מראים דעיקר הקושיה ממה שקטני לפניהם. אנחנו חוזרים לגמרא. הייתה שפחה ונשתחרה, אנחנו ממשיכים לדף מם ג', או גיורת זכה. אנחנו לא נתייחס לזה, כפי שמשתמע מסוף דברי הבח שקראנו מקודם. אז השאלה פה, לפי מה שנאמר מקודם על ידי ריש לקיש, שהבעל אינו יורש כשמדובר בכופר, אבל כאן אנחנו רואים שגם בתשלומים נוספים הבעל לא יורש. הגמרא פה בשורה הראשונה מגיע אליו, אומר: אמר רבא, בגרושה, מה שכתוב שיש תשלום הצער והנזק ליורשה, מדובר בגרושה. וכן אמר רב נחמן, בגרושה. אבל אם הוא לא גירש, הבעל יירש אותה, את הנזק, את התשלומים של הנזיקין, ורק בכופר יורשיה יורשים אותה, כמו ריש לקיש. הגמרא שואלת: אמרי גרושה, נמי תפלוג בדמי ולדות? אם מדובר בגרושה, למה אתה אומר שהתשלום של דמי ולדות יהיה לגבר? למה שלא יהיה חלוקה? אמר רב פאפה, התורה זכתה דמי ולדות לבעל, אפילו בעליה בזנות. גם אם היא הלתה בזנות, הבעל זוכה לדמי ולדות. מה הייתה אמה? אמר קרא, כי ישית עליו בעל האישה. המילה בעל משמעו הבועל, והוא יקבל את הדמי ולדות. אנחנו רוצים לשאול, מה שנאמר מקודם שמזיק משלם נזק וצער ליורשה ולא לבעלה, למה שלא נעמיד את הדבר הזה? וכאן אנחנו נקרא כמה שורות בגמרא, ולדעתי הן סתומות, כי הן בעצם ביטוי או ציטוט מסוגיה שלמה שרשי יביא לנו את כל הרקע הנדרש. אבל מקודם נקרא את הגמרא בלי הבנה. הגמרא שואלת, למה שלא נעמיד את הדין שהנזק וצער שולם ליורשיה ולא לבעלה, לא כמו שאמרנו מקודם שמדובר בגרושה, אלא לרבה אנחנו נראה שתי דעות באמוראים, ומדובר כגון שגבו מאות, ולרב נחמן כגון שגבו קרקע. דיאמר רבה, בניין בכור שמקבל פי שניים באופן כללי בירושה. אנחנו נדבר פה על משפחה שמת אב המשפחה, השאירו בנים כולל בכור. אותו אבא הלווה כספים, הוא היה מלווה, הוא הלווה כספים בשטר, והכספים האלו היו חייבים להיות משולמים לאבא. הוא מת בינתיים, ואנחנו רוצים לדעת לגבי גביית הכספים וחלוקתם בין ילדיו כולל הבכור. דיאמר רבה, גבו קרקע, יש לו. אם גביית החוב היה על ידי גביית קרקע מהלווה, אז הבכור יקבל פי שניים. גבו מאות, אין לו. אין בכור נוטל פי שניים בדבר שהאבא לא היה מוחזק לו בחייו. אנחנו הזכרנו את המילה ראוי מקודם, דבר שהוא ראוי, הוא רק בפוטנציאל, לא גבה אותו בחייו. ואנחנו רואים שגביית קרקע זה נחשב כאילו האבא היה מוחזק בו בעודו בחיים, וזה מאפשר לבכור לקבל פי שניים מגביית החוב הזה. אבל אם גבו מאות, הבכור לא זכאי לקבל פי שניים. ורב נחמן הוא אמר את ההפך, גבו מאות, אם אותם יתומים גבו מאות כספים מזומנים, יש לו, הבכור יכול לקבל פי שניים. גבו קרקע, אין לו. עכשיו אמרנו, קראנו כמה שורות בהבנה חסרה, וכעת אנחנו עוברים לרשי, ודרך רשי נבין את מה שהגמרא שאלה לפני איזו חמש שורות, ונוקמה וכו'. אנחנו שוב פעם מדברים על תשלום נזק וצער שהיה מגיע לאישה, היא מתה, וראינו מקור שאומרת שאומר שהתשלומים האלו יהיו ליורשיה ולא לבעל. רבה בשורה הראשונה בגמרא אמר, וגם רב נחמן, כי שמותיהם הופיעו בשורה הראשונה בגמרא, מדובר בגרושה. אז מובן למה התשלום הזה לא מגיע לבעל, הוא כבר גירש אותה. כאן רשי, ונוקמה לרבה, דיברנו מקודם על רבה ורב נחמן, למה להוא לרבה ורב נחמן לוקמה בגרושה? לוקמה מור כדי איטלי, ומור כדי איטלי ביש נוכלים בפרק שמיני של מסכת בבא בתרא, נוקמה לרבה כגון שגבו בית דין מאות מן המזיק לשלם נזק וצער, ואף על פי שנתחייב למי חיים, וזה סיבה להעניק את התשלום לבעל. אמרנו שבעל לא גובה בראוי, אבל דבר שהיא הייתה מחזיקה בעודה בחיים, בעל זכאי לקבלו. בכל זאת, למרות שזה התחייב למחיים, לא עדיף ממלווה בשטר. ממשיך רשי, דאמר רבה, גבו יורשין קרקע במלווה, שהלווה אביהם, אבא של היורשים האלו הלווה כספים, והם גבו כתשלום החוב קרקע. יש לו לבחור פי שניים, דאב אלי כמוחזק, כאילו מוחזק בידי אביהם בעודו בחיים, למרות שבפועל הוא לא גבה את החוב אז. דהי קרקע השתבד לי לבוהון, הקרקע שהם גבו היה קרקע שהיה משועבד לאבא שלהם. גבו מאוד אין לו, פי שניים דלב הני מאוד הניר אביהם. מה שהם גבו בתשלום החוב, אם גבו מטבעות, זה לא אותם מטבעות שאבא שלהם הלווה, ולכן והווה ראוי. כפי שאמרנו, אין הבכור נוטה בראוי את הפי שניים כבמוחזק. ואב נחמן אמר גבו מאות, כאילו הוא אמר את ההפך. אם אותם יורשים גבו חוב אביהם בכספים, יש לו זה כמוחזק דמי. למה? שרי מאות הלווה אביהם ומאות נטלו. זה לא משנה אם זה ממש אותם מעדבר שלווה או לא, זה אותו עניין. אבל זה שונה ממקרה של מה גבו קרקע, אין לו, מה זה אין לו? אין לו לבחור פי שניים. דקרקע לא הניח אביהם, הוא לא הניח את הקרקע הזה להם כירושה, ואבי ראוי. והחנמי, לוקמה רב נחמן, כגון שגבו קרקע לתשלומה הנזק שספג אימם, דהווה ראוי. ואם הגבייה הייתה במטבעות, אז זה מסביר למה הבעל לא יורש אותם, כמובן לפי מה שאמרנו עכשיו, לפי רבה. ואם התשלום של הנזק היה בקרקע לפי רב נחמן, זה סיבה שהבעל אינו יורש, כי לפי רב נחמן גביית קרקע הוא נחשב ראוי. אנחנו כעת חוזרים לתשובה. למה, אני חוזר לשאלה, למה רבא ורב נחמן הסבירו את העניין הזה שהבעל לא יורש את תשלומי צער ונזק כשמדובר בגושה, והיה מקום להעמיד הסיבה שהוא לא יורש, כמו שאמרנו עכשיו בהרחבה. הגמרא עונה, אמרי הני מילי, שרבא ורב נחמן חולקים הני מילי לבני מרבא ליבא דרבנן. הם חלקו בתוך שיטת בני מערבה אליבא דרבנן. כי כאמרי הכה, מה שרבא ורב נחמן ענו ליל בגרושה, ולא מעמידים כמו ההצעה האחרונה כרבי. ושוב פעם נסביר ונסיים את השיעור בדברי רש"י. אליבא דבני מערבה דשלחו, הם שלחו בכל נותר פי שניים במלווה ולא בריבית. יש מצב שאבא שלהם הלווה כספים לגוי ואפשר להלוות בריבית, ובזמן תשלום החוב הוא כבר מת, אז הבכור לא יקבל פי שניים בריבית. וקימנה אליבא דרבנן דפליגי עלי דרבי, והנאמר שהוא אליבא דרבן שחוקים על רבי, דיאמרי הרבנן אומרים אין בכל נותר פי שניים בשבח ששפחו נכסים לאחר מיטת אביהם. תהי רבי אפילו בריבית נמי שקיל פי שניים דשבחה דממי להו. זה לא דבר שהיתומים עצמם השביחו, זה ממי לה. ופרשוע רבא ורב נחמן לה דבני מרבא דאמרי לרבנן בכור נוטל פי שניים במלווה, מר בגבו מאות ומר בגבו קרקע, כפי שראינו רבא ורב נחמן. מתי הוא יקבל פי שניים במלווה? אז לפי רבא אם גבו קרקע, ולפי רב נחמן אם גבו מאות. ממשיך רש"י, וכי אמרי אחא בגרושה ולא מוקמינן לה בהכי בסוג הגבייה כרבי דאמר בכור נותר פי שניים בשבח דכמוחזק דמי, וכל שכן במלווה דכמן דגביה דמי. זה נחשב כאילו האבא כבר גבה. ולפי הגישה הזו שבכל יתור פי שניים גם במלווה, בגלל שגביית חוב כזה הוא נחשב כאילו האבא היה מוחזק בה, אז לא שנה גבו קרקע ולא שנה גבו מעות. הלכך, אי לב דגירשה, אם לא מדובר בגירשה שקיל לבעל, כבכל הבעל יגבה את התשלום כמו בכל. ואנחנו פה מדברים על גביית התשלום של הנזק והצער. ומיהו? בכופר, אפילו רבי מודה, דראוי הוא. כמו שריש לקיש אמר, שכשמדובר בכופר, אין לבעל מה לצפות בגביית התשלום הזה. כי זה בברור דראוי הוא. דהויל ואין בו שום חיוב מחיים, לא הווה כשבחה דממילא. עד כאן שיעורנו להיום.